בישולי עקום, אני חושב שלא סיימנו. סיימנו? יין למדנו? טוב, אז אנחנו היום מתחילים בעצם לדבר על הכשרות עצמה. אחרי שכל עשינו את כל ההקדמות, בעצם עשינו הקדמות שלמות, הקדמות ארוכות עשינו, על מה שקורה בכל מיני פרטים של הכשרות. למדנו בשר וחלב, למדנו מאכלי סכנה, למדנו תרומות ומעשרות, למדנו חלה, למדנו הרבה דברים. למדנו דם גם לאחרונה, כשרות ביצים, למדנו תולעים. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו נוהגים עם הכשרות עצמה. כשרות עצמה. עכשיו תראו. למה אני ממוצא את זה? הכשרות עצמה. מה זה הכשרות עצמה? בואו ננסה להבין את זה. קודם כל, מורכבות של מוצרי מזון. השיעורים שעכשיו אני נותן, היום ובעזרת השם שבוע הבא, זה לא כל כך, צריך לסכם את זה, זה לא כל כך הלכה. זה יותר ניסיון להבין מה קורה בעצם בכשרות, ואחר כך לתת לזה קצת הנחיות או קצת כיוונים. טוב, אז בואו נתחיל עכשיו מהדברים הפשוטים. לפני 100 שנה, נגיד, מצב הכשרות לא היה כל כך מסובך. למה זה לא מסובך? כי האוכל היה פשוט. מה זה אוכל פשוט? היה פירות, היה ירקות. גם לא היה כזה שפע שיש היום, אבל היה פירות, היה ירקות. היה בשר. בשר גם היה בצורה כזאת שלא היה בשום אופן משהו תעשייתי. זאת אומרת שהיה שוחט בעיירה, היה שוחט כמה עופות, לאנשים לא היה כסף לאכול בשר ועוף כל יום. אז היה שוחט כמה עופות, היו מולחים אותו, היו זה בסדר. היום המצב השתנה ללא הכר. למה השתנה ללא הכר? כי בעצם היום אנשים לא מכינים אוכל. נכון, אז מכינים סלט עגבניות, מכינים, אבל המון 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 מוצרים. הם בעצם מכינים לך אותם. ניתן דוגמה פשוטה, נגיד, אתה קונה סלט חצילים במיונז. בסדר? יש סלטים במקררים, נכון? חומוס וסלט זה, וכל מיני סלטים, כרוב. לא יודע, כל מיני סלטים כאלה. סלט חצילים עם מיונז, למשל. אז אתה לא מכין. למה? כי זה ארוך. אתה לא לוקח חצילים וקולה אותם, ואחר כך זה, ואחר כך עושה תחינה, ואחר כך מיונז, ואחר כך אתה מערבב. אתה קונה סלט חצילים מיונז. אבל סלט חצילים מיונז, צריך לדעת שזה כבר מוצר שהוא לא נעשה בשבילך בלבד. כמובן, כי כשאתה הולך לחנות, אתה רואה 1,000 כאלה על המדף. ולכן, מי שעשה את הסלט הזה, הוא רוצה להרוויח מזה כסף. ונגזר מזה הרבה מאוד דברים. הדבר הכי חשוב שנגזר מהכסף, זה שהוא לא רוצה שזה יתקלקל. והרי מיונז, זה מתקלקל מאוד מהר. ולכן הוא חייב להכניס לתוך הקופסה הקטנה הזאת של 50 גרם, סלט חצילים עם מיונז, הרבה מאוד חומרים, שהחומרים האלה תפקידם לשמור על המוצר, תפקידם שהשמן לא ייפרד מהמרקם של הדבר, תפקידו שלא יתחלד, תפקידו, בקיצור, כמה מוצרים יש בתחינה בחצילים עם מיונז, כמה מוצרים יש, כמה מוצרים בלי המיונז, בלי החצילים. חצילים צריך שיהיה, לא? אפילו מעט, כי אחרת זה לא חצילים מיונז. אז חצילים, הבנתי שאתם תגידו שיש חצילים, אתם צודקים, יש גם חצילים. כמה מוצרים יש חוץ מהחציל וחציל עם מיונז? 42. עכשיו, אם תחשבו היטב, גם בחלום היותר פרוע שלכם, לא תצליחו להגיד 10. אז נכון, מיונז זה גם ביצים ושמן וחצילים. זה שלושה דברים שיכולתי אני הקטן להגיד. יש 42 מוצרים. חבל, רציתי להביא איזה... איזה מוצר, יש בקיוסק עוגות כאלה, חבילות של עוגות, עוגות הבית, דברים כאלה. השאלה אם אפשר לקחת ולהחזיר. רק תשאל אותו, לא נפתח את זה, רק בקיצור, בחצילים עם מיונס יש 42 מוצרי גלם. קוראים לזה מוצר גלם. שאחר כך עושים את זה ביחד, ויש מפעל וכו'. אתם מבינים שאנחנו לא מדברים על אותם דברים. כשפעם היו עושים סלט, אז היו חותכים סלט, אוכלים סלט, אתה היית רואה מה אתה אוכל. היום בכל דבר יש חומרי טעם, יש חומרי ריח, יש חומרי מטפיחים, יש מתחלבים, צריך ללמוד מה זה, אולי נלמד מה זה, יש אמוציפרים, שזה גם סוג שלם של דברים, יש חומצת לימון, שזה לא קשור בכלל ללימון, יש המון המון דברים שבאים כדי לתת המון פתרונות לאורך חיי מדף של חצילים עם מיונז. אתן דוגמה אחרת, עד שהוא יבוא. יש מילקי, מילקי, נתתי את הדוגמה הזאת פעם שעברה, אבל רק כדי לזכור. מילקי, יש מרקם קטיפתי כזה של, קוראים איזה, קצפת כזאת. הקצפת הזאת, היא חייבת להיות עם הרבה חומרים כדי שהיא תישאר. כי אתה יכול לעשות קצפת בבית, בטח אמא שלכם או האחות, עשתה פעם קצפת, שמה לי זהוגה, אחרי יומיים, הכל נוזל. הכל או התקשה, או נפל לצדדים, או נוזל כזה. מה קרה? כי זה עשית בבית. מה שאתה עושה בבית, זה מה שיקרה. מילקי צריך להישאר 10 ימים על המדף. אז איך יעשו את זה 10 ימים ולהישאר אותו דבר? כי אם זה לא נשאר אותו דבר, אני לא אקנה את המילקי. אם אני רואה מילקי שהכל נוזל בפנים, מי יקנה? אף אחד. לכן יש פה המון המון חומרי גלם שנכנסו לתעשיית המזון. תעשיית המזון זה משהו מפותח מאוד מאוד, עם עולם מחקרי מאוד מאוד רציני. יש מחקרים, יום יום עושים מחקרים. לא, למה זה שלא מסכן, מה?
כי לא היה בקיוסק, הוא גם לא ענה לי.
זה שלך אישית. אז אפשר לאכול את זה. הנה, הוא גלה בית מאפייה ביתי, אלק, כן? ביתי, אתה מבין? מה ביתי בזה? טוב, עוגת שוקולד צ'יפס. אני הופך את הדבר. זה כתוב בערבית עם החשמה, אני לא... זה אני לא קורא בערבית. אני קורא לכם. קורא לכם. דרך אגב, זה בהכשר טוב, זה לא קשור להכשר עכשיו, כן? אבל אני קורא לכם, רכיבים. קמח חיטה, דרך אגב, במדינת ישראל, שאנחנו מדינה מתפתחת, מפותחת, אז כשאתם קוראים דברים, תדעו לכם שזה מהכבד אל הקל. זאת אומרת, כשכתוב פה קמח חיטה, זאת אומרת שהמרכז, המרכיב העיקרי של מה שיש בפנים, זה קמח חיטה. בסדר? תדעו לכם. אז יש כתוב ככה, קמח חיטה, סוכר. זאת אומרת שהכמות סוכר פה היא עצומה, בסדר? אבל זה לא נורא, כי סוכר זה קשר, אין לי בעיה עם סוכר. אבל תראו אחר כך, שמן צמחי, מים, ביצים, צימוקאו, סוכר, אני אגיד לכם את מה שכתוב פה, אבל אתם לא מבינים את זה. כתוב, סוכר אנוברתי. אז אתם לא יודעים מה זה. מה משנה? זה עוד סוכר. חומר הלכה, הלכה זה לא עם כף. פה כתוב, בוא תסתכל, ה' למד ח' ה', אני יודע לקרוא. הלכה, כן? בקיצור, יש חומר הלכה, שאתם גם לא יודעים מה זה. אחר כך יש גליצרין, יש פרופילין, יש גליקול, חומרי תפיחה, E450, E500, המילן מעובד, E1414, גלוטן חיטה, אמרת כבר שיש חיטה, יש גם גלוטן חיטה. יש דקסטרוזה, שזה גם סוג של סוכר, יש מייצבים עכשיו. E466, E415, מתחלבים. מתחלבים זה לא קשור לחלב. כי הרי זה פרווה. מתחלבים, E481. יש מבסט חומציות. כי יש כל מיני חומרים שאתה נלחם עם חומרים אחרים. כי אתה רוצה שהדבר הזה, כשאתה תפתח אותו, הוא יישאר רך. אז אתה צריך לשים חומר, אבל החומר הזה הוא פוגע בדברים אחרים. אז יש מלחמת חורמה שם בתוך הזה. ויש מבסט חומציות, יש E330, יש חומר משמר. ובסוף כל הרשימה הזאת שאמרתי לכם, בסך הכל עוגה. איך מסכנים עוגה כזאת של שוקולד צ'יפ בבית? קמח, מים, ביצים, שמן וכאלה שוקולד צ'יפס. 4 מוצרים, נכון? תראו כמה, כשאתה קונה את זה בחנות, כמה מוצרים יש לך. יש לך פה יותר מ-30. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שיש גם בסוף בסוף מה כותבים, וזה עדיין המדינה לא מסוגלת להילחם נגד זה. כתוב חומרי טעם וריח. בחומרי טעם וריח אין על זה פירוט. ולמה אין על זה פירוט? בגלל שהאחוזים של החומרי טעם וריח הם קטנים. וכל מה שמדינת ישראל, היום במדינה הוא פחות מ... אני חושב שזה 2 ומשהו אחוז מהסך הכל של המוצר, לא חייבים לפרט אותו. טוב.
זה לא בטל ב-60.
מה?
אם זה לא קשר, זה לא
בטל ב-60. לא, אמרתי קשר או לא קשר. אני רק הסברתי עכשיו, לא קשור לקשרות. אני עשיתי הקדמה. ההקדמה שלי הייתה בעוגה, בסך הכל, כל אחד שפה, אני בטוח שהתנסה פעם להכין עוגיית שוקולד צ'יפס. זה לא כזה מסובך. לוקחים ביצים וקמח ושמן, מערבבים, לוקחים כמה שוקולד מריר בחתיכות כאלה, למרות שהשוקולד מריר הזה בתוכו יש 20 מוצרים, בסדר? אבל נגיד, לוקחים את החתיכות האלה, שמים בפנים, מערבבים, עושים מוגיות, שמים בתנור. זה 4-5 מוצרים. פה יש לך כבר עשרות. אבל למה זה ככה? אז הסברתי. הסברתי שאחד הדברים הכי מסובכים לתעשיית המזון היום, זה לשמור על המוצר טרי, לשמור על המוצר שלא יתאפש. קניתם פעם רסק עגבניות? פתחתם אותו, היה מאופש. ראיתם את זה פעם? דרך אגב, רסק עגבניות שאתה פותח, אתה משאיר אותו חצי יום בחוץ, הוא מתאפש. איך הוא לא מתאפש בקופסה? כי יש שם מלא חומרים. יש שם מלא חומרים שנקראים חומרים משמרים. גם בלחם יש חומרים משמרים. כשעשיתם לחם, עשיתם חלות, נכון? אמא שלכם עשתה חלות, אחרי יומיים לא טעים החלות, נכון? זה קשה, זה... לא שלא עשתה את זה טוב, עשתה את זה מצוין, בסדר? אבל אחרי יומיים אתה לא יכול לאכול את החלות. אתה קונה חלה, אתה זה... מה, יומיים אחרי חלה אי אפשר לאכול אותה? מה, אי אפשר לאכול אותה כמה ימים? איך זה קורה? זה הכל חומרים משמרים. יש המון חומרים משמרים. אם אתם רוצים, אני לא יודע אם זה כל כך המסגרת של הדיבור הזה, אבל אם אתם רוצים, אני יכול לתת גם יותר פרטים על כל החומרים. אותי זה מאוד עניין. עכשיו אני עובר לקשרות. אתם מבינים עכשיו שמפעל אוגלי, שיש לו הכשר של מרן הבית יוסף, לא, הבית יוסף זה הבדת בית יוסף, הבית יוסף לא יודע אם היה אוכל את זה, אבל זה פה בית יוסף, הם בעצם צריכים ללכת למפעל, להגיד טוג 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 שלום, אתם רוצים הכשר של לא משנה שאיזה גוף קשרות שלו יהיה, אומרים להם כן, עכשיו מתחיל בעצם הנקודה הכי מרכזית, צריכים משגיח שיבוא ויבקש את המתכון, נכון? אז הוא יבקש את המתכון, אז אומרים, אנחנו לוקחים קמח, רגע, קמח צריך לנפות, טוב בסדר, מנפים קמח. הלאה, 2, לוקחים ביצים, רגע, ביצים, למדנו את כל זה. ביצים צריך דם, אין דם, כן דם, מאיפה הביצים, בלה בלה בלה. בסדר, דרך אגב, בעוגות כאלה אין באמת ביצים. זה לא נכון, זה הפקת ביצים. הפקת ביצים זה משהו, זה לא, בקיצור, לא משהו, לא משהו בעיקר. אבל בסדר, אז ביצים דיבר, יש לינת לילה בביצים, כן, לא, סיפורים שלמים, למדנו, כל זה למדנו. אבל אחרי שעברת על הקמח שגם אני מבין בזה, מצוין, בביצים, זה הדבר היחיד שאני מבין בזה, עכשיו אני קורא שוב, ואני רואה פה חומרי תפיחה, המילן מעובד, חומרי הלכה. מה זה הלכה? אני לא יודע מה זה חומרי הלכה. אני גם לא יודע מה זה גליצרין, אני לא יודע מה זה. גם אתם לא יודעים מה זה, וגם פרופילין, בטח אתם לא יודעים מה זה. עכשיו, צריכים אנשים שנותנים הכשר לבוא ולהגיד מה יש פה. אז נותנים לך רשימה. הרשימה, חומרי התפח, חומרי, חומרים כאלה, חומרים אחרים, חומרים משמרים. איזה סוג? הרי מפעל כזה, הוא קונה את החומרים. הוא לא מכין אותם בבית. אז מי קונה את ה-E504? מי קונה אותו? המפעל. מה זה E504? זאת אומרת. המשגיח, כל משגיח במפעל, זה לא משנה אם אתה מדבר על עוגיות, על כל דבר אחר. אלא אם כן אתה קונה מלפפונים. מלפפונים זה לא מפעל. יש בשוק מלפפונים, תקנה מלפפונים. זה מה שיש. אבל כל מפעל שיש לו משהו מעובד, משהו מעובד, אני לא מדבר על נקניקיות סויה, ששם יש לך מיליון חומרים, כדי להגיע לשניצל תירס. כן, קצת, יש לך אולי 4% תירס שם, אבל חוץ מזה יש מלא דברים. כל הדבר הזה צריך לעבור בדיקה קפדנית של כל החומרי גלם. באמת במדינת ישראל, דרך אגב, המומחה העולמי לחומרי גמל הוא חסיד בלז, גם בבני ברק, אני מכיר אותו, דיברתי איתו הרבה פעמים, הוא יודע את כל החומרי גלם בעל פה. כמו שאנשים יודע תוספותים, יודע חומרי גלם. אתה אומר לו, E405, הוא אומר לך, זה מופק. מה הבעיה בחומרי גלם? מאיפה זה מופק? יש חומרי גלם שמופקים מן החי. זה בעיה. יש חומרי גלם שמופקים מצמחים. יש חומרי גלם שמופקים מאלמוגים. יש חומרי גלם שמופקים מחרקים. צבע כתום בוהק. זה מחרק. כתום בוהק. זה? לא, זה לא. זה אולי על העטיפה, אבל זה לא קשור. יש חומרי גלם שמופקים ממלא דברים. כל דבר כזה זה דורש הקפדה מוחלטת של המפעל להכניס רק את ה-E408 ולא 9, כי 9 זה לא יודע מאיפה זה בא. וחוץ מזה, הקפדה מוחלטת של המשגיח שיודע על מה מדובר. כי אם המשגיח הוא לא יודע על מה מדובר ב-E408, אז איזה קשות הוא נותן. הוא נותן על הביצים, גם אני יודע מה זה ביצים. ולכן אנחנו נמצאים פה במערכה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. צריכים להכיר את כל החומרים שיש בעולם ומאיפה הם באים, ואם אין דבר כזה כשר בחומר שצריך להילחם פה בתוך ההוגה הזאת על ה... לא יודע מה, אז זה צריך למצוא חומר גלם אחר כשר שהוא יכול לעשות את העבודה. בסדר לכם, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? אתם מבינים שזה מאוד מאוד מורכב. עכשיו, שימו לב, זה מורכב וזה הדבר הכי קל שיש. למה זה הכי קל? כי ההוגות האלה של החברה הזאת, שאני לא הכרתי עד עכשיו, ההוגות האלה, כמה פעמים ביום הם יחליפו מתכון? אפס. זאת אומרת, שכשאני עשיתי עבודה, פעם אחת, בדקתי את כל החומרי גלם, ראיתי מזה מופק, שאלתי מומחים, יש דברים, זה צריך מומחיות עצומה בשביל זה, ואני יודע שהחומר הזה הוא בא זה תרכובת כימית למשל, אז אני מסודר, ולכן אני יכול לתת הכשר. זה לא מסובך, לכן יש הכשרים על רוב הדברים, במיוחד במדינת ישראל, שיש מומחים גדולים לכשרות, ויש מפעלים שאכפת להם לתת כשרות. למה אכפת להם לתת כשרות? שתי סיבות. סיבה ראשונה, שהם רוצים שאנשים אוכלו כשר, הרבה כאלה. סיבה שנייה, זה עניין של כסף, של צרכנים. אם בן אדם קונה רק כשר, אז אני רוצה שיהיה כשר. למה אנשים קונים הכשר בדץ? כי הם רוצים שגם החרדים יקנו מהם, כי החרדים הם לא קונים דברים אחרים. טוב. אז קודם כל הסברתי לכם קצת את הדבר הכי קל שיש בכשרות. זה הכי קל שיש בקשות, לבדוק את החומרי גלם. סיפרתי לכם על קוקה קולה, נכון? סיפרתי לכם, בפעם הקודמת סיפרתי לכם, קוקה קולה, אז הייתה בעיה, הביאו רשימות, ובסוף ראו, ואמרו קשר. בסדר גמור. הרב לנדו אמר קשר, קשר. אין לי בעיה. טוב. עכשיו, כל זה במפעלים. שכמו שאתם אמרתם, בצדק, במפעלים לא משנים, כמעט ולא משנים את המתכונים. יש לפעמים עושים מוצר חדש. כמה גבינות אתם מכירות חדשות? כמה גבינות חדשות אתם מכירים? יש 5%, יש קוטג', יש כזה, יש כזה. אז פעם אחת בשנה מוציאים את נובה, איזה משהו חדש, כותבת באותיות גדולות, יש בלה בלה בלה, בסדר. אבל כמה שינויים יש בין זה לזה? פה שמים קצת יותר מלח, פה שמים פחות מלח. איך מכינים גבינה צהובה? תוך יומיים יש גבינה צהובה, זה לא... טוב. אז מצד אחד צריך להכיר באופן מאוד מאוד מדויק את כל העסק, מצד שני, זה לא כזה מסובך. ויש אנשים שעובדים על זה. אני סוגר את הסוגריים, זה מערכה א'. היום במדינת ישראל הוקמה מערכת כשרות שמפקחת על כל העסק הזה. יש מערכת כשרות מדינית, ממשלתית, ממלכתית, ויש גם גופי כשרות פרטיים. על גופי כשרות פרטיים אני אתן שיעור בפני עצמו, כי צריך להבין פה מה זה גופי כשרות פרטיים, ומה ההבדל בינם לבין הממלכתיים. טוב, כל זה בעזרת השם נדונו לשבוע הבא. שבוע הבא לא, שבוע הבא זה... לא שבוע הבא, כן. שבוע זה יום שני, לא? עכשיו, מה הבעיות בכל מה שאמרתי עד עכשיו? שתי בעיות. בעיה ראשונה זה איכות האדם הבודק. אם האדם הבודק הוא כמוני, שאני לא הבנתי כלום ממה שכתוב פה, חוץ מביצים וקמח וסוכר לבן, זה הדבר היחיד שהבנתי, שזה אני ודאי יכול להשגיח על זה, כי אני יודע מה זה ביצה, אם הוא עושה משהו אחר, אני אגיד לו, זה לא ביצה. אבל חוץ מזה, אני לא מבין כלום ממה שכתוב פה. לכן, אם לוקחים בן אדם שלא יודע לקרוא, אז זה תהיה בעיה, בגלל שהוא צריך לדעת מה זה כל החומרים האלה. אתם שומעים? ולכן, איכות האדם הבודק. האם יש בן אדם שמבין בחומרים? ואם הוא לא מבין, אז הוא ילך לשאול. הוא ילך להתייעץ ולברר מה קורה עם החומר הזה ומה קורה עם החומר הזה. זה דבר אחד, זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, זה שיתוף פעולה של המפעל. הרי מפעל, יש הרבה מפעלים שהכשרות זה מטרד עבורם. הם רוצים טיפה לשנות פה, טיפה לשנות שם. יש גם דברים משונים, יש חלב עקום, יש אבקת חלב עקום, יש כל מיני דברים שלא תמיד הם רוצים. ולכן, הרבה מפעלים רוצים להחליק כל מיני דברים מסוימים, ולכן יש פה בעיה בכשרות, אבל בדרך כלל, ברוך השם במדינת ישראל, אלא אם כן זה מוצר מאוד מורכב, רוב המוצרים, זה לא מוצר מורכב, למרות שלא הבנתם כלום מה שכתוב מאחורה, זה ממש לא מורכב. יש דברים מאוד מאוד מורכבים בתעשיית הכשרות, בתעשיית המזון. יפה. עד כאן מערכה א'. עכשיו שתיים. הכשרי חול. אם במדינת ישראל המצב הוא מורכב, אז בחול צריך להכפיל בכמה? במיליארד, נכון? כי הרי תבינו בעצמכם. אין מפעל בחול שמעניין אותו כשרות. כי מספר האנשים הקונים כשר בחול הוא מאוד מאוד קטן. ולכן כמה זה מרחיב להם את מחירת המוצר? עכשיו יש עוד בעיה. שאם הם יכתבו כשר בהשגחת בלה בלה בלה, הערבים לא יקנו את זה. נכון? כי הערבים הם ערבים בסוף. אז הם לא רוצים לקנות את זה. אז מה קורה? אז לא רוצים לכתוב. אז הכשרות בחול זה בחסדי השם, בחסדי המפעל, בחסדי מפעל, המנהל המפעל בקיצור. מי שיכול לא לקנות בחול, שלא יקנה בחול. גם בשביל מה לקנות בארץ מחול? מה קרה? יש ברוך השם ביום בארץ כל מה שצריך. יש כל מה שצריך בארץ כדי לא לקנות בחול. לקנות בחול זה בלגן שלם. כי אתה לא יודע מי נותן הכשר, אתה בכלל לא מכיר אותם, אתה לא יודע באיזה קריטריונים עובדים ההכשרים בחול. וחוץ מזה, כשצריך לקנות כחול לבן, לתת פרנסה לאנשים שנמצאים פה. טוב, אני רואה שכולם ישנים פה היום, לא יודע, זה אולי החום. אולי נראה לי אני אלך הביתה, אבל מה, יש פה שאלות? אתם מבינים מה אני מדבר? כן. כי המפעל הוא לא... אמרנו שני דברים. א', איכות הבודק. דבר שני, מעורבות המפעל. מעורבות המפעל ושיתוף פעולה של מצד המפעל הוא הרבה פחות מכאן. OU זה הדבר היחיד. OU זה בארצות הברית, קודם כל. תבין, שבארצות הברית, הכוח הקנייה היהודי-אמריקאי הוא עצום. ולכן, בארצות הברית זה שונה. אבל באירופה אין קשרות. אין קשרות כתובה על מוצר. אין דבר כזה. אנשים הולכים לסופר עם רשימות מדפדפים, לפי א' ב', והם אומרים לך, הרבנות קבעה ואמרה, זה כשר. אבל אין כשרות על מוצר. כל מוצר אתה צריך לבדוק אותו. בגלל שהם בדקו. הם הלכו למפעל. נגיד, זה לא יודע, נוטלה. בסדר? מכירים נוטלה? זה טעים. לא? ככה אומרים. טוב, זה יפקת חלב עקום, זה חלב עקום. לא משנה. אבל מי שאוכל את זה, אבל אומרים שזה טעים. דרך אגב, יש להם באמת מתכון ייחודי. פסק זמן פה בארץ, בהכשר עובדיה דווקא, בהכשר בדס בית יוסף, ניסו לעשות כמו נוטלה, אמרו שזה לא בדיוק. כי המתכון שלהם הוא סודי, אין מה לעשות. והמפעלים שם לא רוצים את המתכון עוד איזה דוס. לא רוצים. עכשיו, ולכן זה מסובך. זה הרבה יותר מסובך. אז הם בודקים את החומרי גלם וכו'. ואז נותנים אישור, הם אומרים, כן, החומר הזה, החומרים האלה, בדקנו אותם. טוב, נוטלה באופן ספציפי, זה אולי בעיה בגלל להפקת חלב עקום, אבל או חלב עקום אולי, אבל באופן כללי ככה פועלים בחו"ל. בכל אירופה זה ככה. ככה זה עובד באירופה. באירופה אין קשרות על מוצר. אתה צריך ללכת ולשאול רבנות מקומית, מקומית זאת אומרת ארצית, צרפת, בריטניה, גרמניה, הם אומרים, המוצר הזה כן. אנחנו יודעים שהחומר גלם שלו, הם חומר גלם קשרים. טוב, לא יודע, אתה יודע, טוב, לא יודע. למה שבינם משקר? מה אכפת לו? כן, אבל מה? הוא יודע שזה בא מהחי, והוא יגיד שזה בא מהצומח. טוב, אני לא יודע, אולי יש להם אפשרות אחרת, אולי הם בודקים דברים, אני לא יודע. זה אין דבר, אני לא יודע. ולכן לא כדאי לקנות מחול, זה בטוח. כן.
לא,
בלמדון
יש הרבה מוצרים שבדנית, לא
נמדד. שכתוב, אבל זה מדבקה. כן? אבל זה ייצור מיוחד לחנויות של יהודים. לא, בסדר.
אבל גם,
הוא יכול לסמוך על רבנויות ארציות. האם זה שווה, האם זה משתווה ברבנות מקומית ישראלית? לא. זה לא משתווה, אבל בסדר. תלוי גם מה הוא אוכל, אם זה דברים מאוד מסובכים. למרות שראינו שאפילו בדבר כזה, שזה לא נראה כזה מסובך, זה מאוד מסובך. טוב, עכשיו, כן. אז יש פיקוח על זה. יש פיקוח. יש פיקוח על חומרי גלם. בטח. הרבנות הראשית, קודם כל לא כל החומרי גלם מגיעים מחול. היום יש מפעלים בארץ שמייצרים חומרי גלם. זה חוץ מזה. ויש על זה השגחה, על המפעל שמייצר את החומרי גלם. שם זה לא לפי מתכון, שם זה לפי המשלוח. מה מגיע כדי ליצור את החומר גלם? ליצור חומר גלם זה תהליכים מאוד מאוד מסובכים. זה במעבדות?
אתם לא יכולים לשמוע את זה נגיד, אם פתאום רואים נגיד את חומר שיותר זול,
יכול להיות, אבל אתה צריך שיעשה בדיוק את אותה פעולה. פה בארץ יש משגיחים, גם בחול. סומכים על משגיחים בחול. יש אנשים שעובדים בחול בהשגחה. לא יודע מה קרה בקורונה, לא ברור לי כל כך, אבל הם נוסעים למפעלים של חומרי גלם, ורואים את מה שמגיע, וממה עושים חומרי גלם. צריך להבין להפיק חומר גלם מדבר שבטבע, זה לא שאתה יכול לעשות את זה בבית, כן? גם אני לא. זה דברים מורכבים. טוב, עכשיו נגיע לשפיץ. אתם מבינים שזה במפעל שלא משנה את המתכון. עכשיו, כשמדברים על אולם חתונות, או על מסעדה, או על בית מלון, אז מצד אחד הם לא מייצרים שם מוצרים, אבל העבודה שם היא מאוד מאוד מורכבת. כי יש לך בשר, כי לפעמים יש לך חלב, יש לך לפעמים בשר וחלב באותו מקום. כי יש לך ערבים, אז זה בשביל היקום. כי יש לך כבד, אז זה בעיות של דם. כי יש לך זה, כי יש לך זה, מתי אתה לוקח את הבשר, מאיפה אתה קונה. אני פעם הייתי בתלפיות. בתלפיות, אני רואה, נסעתי מוקדם, אני לא זוכר, הייתי צריך להגיע מאוד מוקדם לשום מקום. בסביבות 3-4 בבוקר, הסתובבתי בתלפיות, אני רואה אנשים מורידים באולם שם, באולם חתונות. מורידים שם עופות, מרמלה. זה יותר זול. בסדר? זה לא בסדר, אבל דרך אגב, אחר כך סגרו את האולם הזה, על בעיות קשות. זה מאוד מאוד מסובך. זה מאוד מסובך, מפוקונים. הרי הכל זה כסף בסוף. אז במפעל, זה נכון שזה גם כסף, אבל המפעל לא יכול לשנות את המתכון. אם הוא ישנה פה את המתכון, ההוגה תצא, לא תצא, אז מה, הוא יזרוק את זה לפח? אבל במסעדה, ולכן צריך זהירות. אני לא אומר שם מה צריך, אבל כמובן שצריך הרבה יותר זהירות, והרבה יותר לבדוק את הדברים כמו שצריך, ולראות שהדברים הם מושגחים בכיוון כזה או אחר. אני רציתי לתת לכם קצת רקע על החומרים. אני לא יודע. אני לא יודע אם אפשר לדעת, גם אני לא יודע אם אפשר לסמוך. תראה, בוא נדבר על מסעדות. מסעדות, קודם כל, אם יש גם בשר וגם חלב, גם זה שני אגפים שונים, זה סימן שאלה. שתיים, ערבים. כי הבעיה של הערבים, גם אם פתרת את הבעיה שבשביל יקום, ערבים הם ישנים במסעדה. ערבים הם באים מאוד מוקדם למסעדות. אמרתי לכם, באים 3-4 בבוקר. אף יהודי לא יקום בארבע בבוקר בשביל כשרות. ולכן הערבים עושים מה שהם רוצים. עכשיו אם יש רק ערבים, אז יש מקומות שיש רק ערבים, יש מקומות שאין ערבים. בירושלים לכולם כמעט ערבים. היום אני לא יודע, עכשיו יש... עכשיו יש קצת בעיות עם הערבים. עם הערבים הישראלים, שמקבלים קצבה של ביטוח לאומי, ופשוט לא נורמלי, לא יאומן כי סופר הדבר הזה. טוב, בקיצור, אז צריך לנסות לבדוק. אני לא יודע איך בודקים אטום, אני לא יודע. יכול להיות שצריך להיכנס למטבח, לא נותנים בדרך כלל, יכול להיות שצריך לשאול אנשים, לשאול את המשגיח, אבל גם זה, אם אתה רואה מקום בלי משגיח, זה, אתה מבין? אם אתה רואה בין עליהם משגיח, והמשגיח הזה הוא לא יודע לקרוא, זה גם בעיה. זאת אומרת, מה עושים? מה העבודה שלו? מה הוא עושה? מה? תשאל אותו. תגיד לו, אתה משגיח פה, מה אתה עושה? אתה בורר את האורז, אתה בורר את הזה, אתה בורר את הקטניות. יש פה איזה משהו שנעשה. ברור שיש רבנויות גם יותר טובות, יש זה, אבל צריך לפחות להיות ער שהמצב מורכב. זה מה שאני אומר. אחר כך כל אחד יעשה איך שהוא מבין. אני רוצה, יש לי 5 דקות, אני רוצה עוד להסביר טיפה על החומרים האלה. זה מעניין מישהו? חומרים. אז קודם כל יש חומר שנקרא מתחלב. חומרים מתחלבים, תפקיד החומרים האלה זה לחבר בין חומרים שמכילים מים לבין חומרים שמכילים שמן. אם שמתם לב פה, כתוב בהתחלה סוכר לבן, שמן, צמחים, מים. עכשיו, כשברגע שיש מים ושמן, יש בעיה. למה יש בעיה? כל אחד הכין פה מיונז בבית, נכון? הכנתם פעם מיונז בבית? לוקחים ביצה וטורפים את הביצה, לא משנה, עושים מיונז. למחרת פתאום אתה רואה גוש בצד ושמן שנזל ממנו. למה? כי שמן ומים לא מתחברים. נכון? תקחו כוס מים, תשימו שמן, אין, לא מתחבר. אתה מערבב, 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 בסוף עוד פעם צף השמן. זאת אומרת ששמן ומים לא מתחברים. יש חומרים שנקראים חומרים מתחלבים, הם פותרים את הסכסוך המתמשך בין המים לשמן, והם עושים שלום במרומיו, והם מצליחים לחיות בשלום. בלי טילים ובלי לא יודע מה. בסדר? איפה יש חומרים כאלה? איפה יש מלא מתחלבים כאלה ומולציפרים, זה קוראים לזה בשפה אחרת? במיונז, בשוקולד, במרגרינה. מרגרינה זה שמן. אבל יש גם מלא מים. איך המרגרינה יפה כזאת? חמודה כזאת? עומדת לך יפה ככה במקרר? טוב, מאיזה חומרים זה נמצא? טוב, אני לא יודע, זה צריך, נגיד, פה כתוב גליצרין. יש פה גליצרין. מה זה גליצרין? גליצרין זה אחד החומרים המתחלבים המרכזיים. הגליצרין מופק ממה? מנפט. זאת אומרת, הרבה מאוד מוצרים הצליחו להפיק מנפט. ברור שאם אתה קונה דלק בסופר, בתחנת דלק, ואתה רוצה לעשות מזה גליצרין, לא תצליח, כן? זה לא שאתה יכול, אני גם לא יכול, אבל זה לא נצליח. גליצרין מיוצר מנפט, אבל גליצרין גם מופק גם משומן מן החי. זאת אומרת שאתה חייב אישור, ברגע שאתה תראה במוצר כמו ההוגה הזאת גליצרין, אתה חייב הכשר. כי גליצרין יש מפה ויש משם. חומצת לימון למשל, זה חומר שצריכים בכל הריבות, בכל המשקאות הקלים, רסק עגבניות, יש חומצת לימון. למה קוראים לזה חומצת לימון? אני לא יודע, לא הבנתי עד היום, כי אין בזה שום לימון. אנשים חושבים זה משהו חמוץ מהלימון. לא. חומצת לימון מופק משני דברים בעולם. וזה חומר משמר אדיר לריבה ולרסק עגבניות ולעגבניות מקולפות ומרוסקות וכל זה. הוא מופק משני דברים. הוא מופק מסעורים, והוא מופק מצמח שגדל במרכז אמריקה ובדרום אמריקה שנקרא טפיוקה. טוב, אז תגידו לי, מה אכפת לי? מה אכפת לי? שיש סעורים, שיהיה טפיוקה, מה אכפת לי? אכפת לי? כן, אכפת לי. כי בפסח, אם זה נעשה מסעורים, אז זה אסור לאכול. מה זאת אומרת? מה לא אכפת לך? בטח אכפת לך. לפני 15 שנה, היה באמצע פסח, הודיעו בחדשות, שכל מי שקנה, בחדשות זה היה, מדורת חדשות, כל מי שקנה רסק עגבניות בחברת בלה בלה, כדאי לשאול רב. למה? כי המשגיח באותו יום שהביאו את השקים של הטפיוקה, של החומצת לימונים מהטפיוקה, הוא ישן, או שהוא הלך ללמוד דף יומי, ואז, או שהוא למד דף יומי בשינה, ואז לקחו משקיות, משקים של סעורים, והחומצת לימון הזה, זה גם דבר שנותן טעם, וגם נותן את העיצוב שלו, ושומר עליו, זה לא בטל בכלל, ולכן כל הרסק עגבניות, הוא נהיה טרף בפסח, זאת אומרת הוא היה לא כשר לפסח, ואנשים היו צריכים לזרוק את המאכל, להכשיר את כל הכלים. לנו היה מזל. מה היה מזל? שקניתי מחברה מתחרה. באותה שנה. זה לא בטל ב-60, בגלל שיש דבר שנקרא מייצב. מייצב, זה גם אם זה מעט, זה מייצב את הדבר. נגיד, אמולציפרים, הם יכולים להיות גם מעצבים, בגלל שבלעדיהם אין לך מוצר. אתה מבין? זה הבעיה הגדולה. אז יש מתחלבים. כשאתם תראו מתחלבים, כמו שכתוב פה, עכשיו אתם יודעים שזה לא חלב, זה חומרים שפותרים את הבעיה נגיד, E471, זה מתחלב, מאוד נפוץ בחוץ לארץ, מקורו מן החי. ולכן שמים אותו בלחם, ויש מדינות שלמות שאסור לאכול לחם בגלל ה-E471. טוב, חומצת מאכל. אז דיברתי איתכם טיפה על חומצת לימון. יש חומצה שנקראת חומצת טרטרית. בטח ראיתם את זה אתם אף פעם לא בדקתם מאחורי המוצרים, נכון? אף פעם לא בדקתם. אבל זו חומצה שהיא מאוד מאוד ידועה. החומצה הזאת מגיעה הרבה מיין, שזה ודאי אסור לאכול, כי זה נסך, זה יין של גויים, ולכן צריך להיזהר. יש עוד המון חומרים, או אולי ניתן טיפה דוגמה על חומרי טעם וריח. כל דבר עשוי לטעם, הוא עושה את התערובת. למה? כי ברגע שמרגישים את הטעם, הוא לא בטל ב-60. אתה שומע? הוא לא בטל ב-60. ולכן כל מקום של חומרי טעם, אם זה מקורות טבעיים, סוכר, תירס, שמן, דברים כאלה, קליפות פירות הדר, עושים מזה הרבה טעם, זה בסדר. אבל יש דברים גם שהם באים מדברים אחרים, שצריך לדעת את הקשרות שלהם. יש גם צבעי מאכל, צבעי מאכל. ויש עוד המון המון דברים שבתעשיית המזון. כן. ההפקה של זה היא לא בבישול. ההפקה של זה הוא במיצוי בדרך כלל. שזה תהליכים אחרים לגמרי. תהליכים אחרים לגמרי, אבל ראיתי פעם איזה כתבה על זה משהו, איזה מישהו בירר את זה, אני לא זוכר. אבל בדרך כלל זה לא שאתה לוקח חומרים, אתה מבשל אותם בסיר, ובסוף יוצא לך איזה משהו. זה תרכובות, גם יש הרבה גם תרכובות כימיות בדבר הזה. עוד דבר אחרון, אפשר עוד, ממש אחרון, אנזימים, כן, לא רוצה לחזור על זה פעם הבאה. אנזימים זה מולקולות שתפקידן לזרז תהליכים כימיים. אז יש בזה הרבה מאוד דברים. נגיד פה איזה דוגמה נתתי פה. שמן זית. איך מפרקים את המולקולות של הזית. או קפה נמס. לשמור על יובש של הקפה, כי אחרי את הכל נהיה גושי כזה, נכון? זה קרה לכם פעם. אז הנה, זה מעמידים כאלה שצריכים לברר את הקשרות שלהם. בקפה נמס, מה אתה אומר יש בקפה נמס? חומר אחד, קפה שהוא נמס. מה? זה לא נכון. בקפה נמס יש חומרים משמרים, חייבים להיות, כי אחרת זה יתגבש. ואם אתה רוצה שזה יישאר פריך כזה, לא פריך,
מה?
יש גושים? כן, זה בגלל האטמוספירה. ויש לזה הרבה על ידידים וזה. טוב! לא היה לה את זה, כל זה זה ברוח התקופה, כן? אפשר לקראת ההוגה. עזר לנו מאוד. מה שאני מבקש, זה שכל אחד יעשה עבודה. כל אחד ילך הביתה באיזשהו...